משה. בשעה טובה ומוצלחת אנחנו מתחילים מסכת בכורות. עם ישראל התקנה בשם בני בכורי ישראל, אז המסכת הזאת היא בתקופה מאוד מאוד חשובה שעם ישראל זקוק להשגחת השם יתברך מול כל האסונים, ואי שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. זה לא שיר של ליל הסדר, לצערנו אנחנו חשים בזה, ובמיוחד בדור של תקשורת אונליין אנחנו רואים את זה. נקודה אחת על הגלובוס וכל העולם מסתער, החדשות באופן פרופורציה בלי שום יחס לקוטן של המקום הזה. נו, אז באמת צריך לראות את הצד היפה, כל הגויים מכירים שעם ישראל זה עם סגולה מיוחד. ובכן, בקשר לעניין של הבכור יש שלושה סוגי בכורה. יש בכור אדם, יש בכור בהמה טהורה, ויש בכור פטר חמור שיתמה. יש שלושה סוגי בכורים, קדושת בכורה, שעליהם יש דינים שונים. הנושא הראשון שיבוא לדיון זה פטר חמור. והגמרא תיתן שני טעמים, פטר חמור, למה פותחים בו דווקא. אחד, מפני שהוא מעט בהלכות, יותר מהלכות אחרות. אז איך אומרים, רוצים להוריד מהמדף קודם את הבעיות הקטנות, אחר כך נטפל בבעיות הגדולות. ועוד סיבה שאומרים, שהסיבה הנוספת, נושא של פטר חמור, שכיוון שהגמרא מביאה דרשה מיוחדת על מעלת פטר חמור איידיידי שדרש אותו חביב לי, לכן פותחים פטר חמור. באופן כללי, אם נגיד קצת מדיני הבכורות, כן, אז ככה, בכור אדם ופטר חמור אין להם קדושת הגוף, רק בכור בהמה טהורה, אם אין בה מום, יש בה קדושת הגוף, והיא בעצם אחד מהקורבנות ואחד מ-24 מתנות שהכהן מקבל. אם אין בה מום, אז בעצם זה ניתן לכהן, והכהן מקריב אותו קורבן, החלבים מוכתרים על המזבח, והבשר נאכל לכהנים. זה מתנה של הכהן. אבל אם נופל בו מום, הוא לא יכול להקריב אותו כקורבן, אז אסור לעבוד איתו, למרות שיש בו מום, ואסור גם כן לאכול ממנו עד שיבדה אותו. אסור לעבוד איתו עד שיבדה אותו, ואז יכול לשוחטו וכו', יכול לשחוט ולמכור את כל הדברים ולתת את זה, את המתנה הזאת נותן לכהן, הכהן צריך לטפל בזה. עכשיו, זה
מהחור שיקרב על המזבח, הכהן אוכל, איזה קדושה יש לזה?
זה קודשים קלים כמובן, ודאי.
אבל רק לכהנים.
זה, אם זה מותר, אם הוא יכול לתת את זה ל... אם בקודשים קלים נראה לי שכן, אבל הכהן מקבל את זה. זאת אומרת, הוא יכול לכבד, אין בזה קדושה כמו חטאת שאסור, אבל זה מתנה שניתנת לכהנים, לא כמו שלמים שזה משולש. זה ממונו, כן, בדיוק, ממונו, אבל עם קדושה, אסור לאכול את זה מחוץ לירושלים, חומות ירושלים, קודשים קלים. אז אם אנחנו מדברים, הדבר היחידי שיש בו קדושת הגוף זה בכור בהמה טהורה. עכשיו, בכור אדם יש בו קדושת דמים. צריך לבדות את זה ולתת את זה אחד מ-24 מתנות, חמישה סלעים לכהן. כמו כן, פטר חמור. בפטר חמור אנחנו אומרים, תבדה בסה. כאן צריך לזכור, לקראת הסוגיה שאנחנו לומדים, זה רק לטובת הכהן. בעצם אפשר לבדות אותו בשוויו, אבל אז אתה צריך לתת בדיוק את השווי של החמור. אבל אם אתה פודה בשה, אפילו שהשה פחות שווה מהחמור, זה בסדר. תיקח כל שה שהוא, שנגיד החמור שווה 1,000 שקל והשה עולה 500, זה לטובת הבעלים ניתן האפשרות לבדות אותו בשה. אבל הוא יכול לבדות אותו בכסף ולתת במקום החמור את הכסף. אם לא פודים אותו וערפתו, אתה רוצה לקפח את כספו של הכהן, מקפחים את כספך אתה. מה מיוחד בחמור? למה מכל הבהמות הטמאות דווקא חמור? אז הגמרא מביאה את הטעמים, הטעם המפורסם, שכשיצאו ממצרים לא היה אחד מישראל שלא היה לו 90 חמורים לובים שעליהם נשאו את כל הרכוש שהובטח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, והם סייעו לישראל ביציאת בנס הגדול של נס בכורה, לכן יש בהם דבר מיוחד. כמו שידוע שפעם אחת אמר הרב עובדיה יוסף בדרשה, הוא אמר דבר מעניין, הוא אמר, בבקשה, אפשר להיכנס, הוא אמר, זה בסדר, אמר, כן, מה הוא אמר? הוא אמר דבר מאוד מעניין, בדרשה הוא אמר, אלו החמורים, הוא אמר על ציבור שלא מקיים מצוות, אז הם באו בטענות אליו ואמרו לו, איך אתה קורא? אז הוא אמר, אנחנו לא, אנחנו כולנו חמורים, השבט הכי מכובד שעוסק בתורה, יששכר חמור גורם, עובד זוינה משפטיים, ולמה דווקא חמור? כי החמור הוא נושא סבל לתורה, צריך, הנה, דף היומי, גשם, לבית אלוקים נעלך ברגש, ברד, רוח, גשם, שלג, ראשי תיבות, ברגש, הולכים בכל מצב. למה? מה מיוחד בחמור? החמור, כאשר אתה נותן לו הפסקה, איננו מוריד, אם המסעות שלו רובץ תחת מסעו, ככה הוא נח. הסוס צריך תמיד לפרק, הוא צוהל, צריך לפרק אותו ולהשתולל. זה המיוחד בתורה, אין בין הזמן, אם כל הזמן לומדים. אז אם כן, החמור זה בבחינת שכוח סבל בשביל ללמוד. על כל פנים, לחמור יש איזו סגולה מיוחדת. בואו נראה עכשיו את המשנה. אומרת המשנה, אז דיברנו על פטר חמור, על בימה תאורה, בחור אדם, ועל פטר חמור. אומרת המשנה, המשנה מזכירה חמישה סוגים של שותפות עם הגוי שפוטר. באופן עקרוני, כתוב בכל הפסוקים, לא הספקנו לכתוב על הלוח את הפסוקים, כתוב בישראל. כל העניין של הבחורה כתוב כל פטר רחם בישראל. אותו דבר גם בבחורות האחרות. לכן, מה שיש בו יד של גוי, הרי זה פטור. ברור שאם הבאמה של הגוי, האמא הוא העובר שנולד, ודאי שפטור מפדיון. אבל החידוש הוא גם אם יש לו שותפות כלשהי, והגמרה מביאה חמישה סוגי שותפות שיש לנו כאן, שעל ידי זה נפטרים. אומרת המשנה הקדושה, הלוקח עובר חמורו של נוכרי. מי שקונה מגוי, הוא לא קונה את הבאמה, הוא קונה את העובר, הבאמה מעוברת, והוא קונה את הזכות לעובר. או ההפך, יש לו הבאמה שהיא מבקירה, והוא מוכר לגוי את הפירות. הוא מוכר את הפירות לגוי, הבאמה נשארת שלו. למרות, אף על פי שאינו רשאי, הרי למד מסכת עבודה זרה שאסור למכור בהמה גסה לגוי. שמה ישאילו יזכיר במתו לגוי והגוי יעשה בו מלאכה בשבת למסקנה, והרי ישראל מצווה על במתו למסקנה. שמה הגמרא בעבודה זרה אומרת, שמה ימכור לו וירצה הגוי לראות אם זה בסדר או לא, ויבוא אליו בדיוק, נגיד אם הוא בא וקונה שבת יום שישי אחר הצהריים לפני כניסת השבת, ואז הגוי אחרי שקונה והוא רוצה לשלם, הרגע אומר אני רוצה לראות אם זה בהמות טובות, ואז היהודי מוכיח לו שזה בהמות טובות על ידי שהוא מנהיג את הבהמה ונכנס את השבת, ואז הוא עובר על איסור מחמר. אז אם כן, זה החשש, לכן גזרו שלא למכור לו בהמות גסות. אז אף על פי שהוא לא רשאי לעשות את זה, בכל אופן המחירה מועילה, ולכן נראה שבאמת זה מפקיע את קדושת הבכורה והמשתתף לו, או שיש לו שותפות עם הגוי, בין באמא או אפילו בעובר בלבד. ברגע שיש לו שותפות, אפילו החלק של הגוי מסוים וידוע, אז נגיד היד או הרגל, עבר כזה שאם חותכים אותו היא נשארת בעלת מום, הרי זה פוגם את הקדושה של הבכורה, ועל ידי זה לא חייבים בבכורה. עוד אפשרות, אז עכשיו דיברנו מוכר, משתתף, המקבל ממנו. כן? למשל, הגוי יש לו בהמות מפקירות, והוא נותן לי, אני לוקח ממנו את הבהמות, ואני אטפל בהם, ואני מקבל זכות לקבל בוולדות. נגיד, אני מקבל עדר של הגוי, והשכר שאני נוטל זה בשבח ובוולדות שיוולדו. אחוז מסוים הולך אליי, אחוז מסוים נשאר בידו. כיוון שמדברים כאן על חלק שיקבל היהודי, אז אנחנו אומרים למרות שיש כאן עובר, נגיד קיבלתי אותו ובדיוק קיבלתי את העובר הזה שהוא הבכור, אני פטור, מפני שבעצם זה רק יש לי חלק. היום התברר שהדבר הזה הוא שלי, אבל בעצם עצם העובדה של הגוי יש איזה חלק בו. אז עצם תודה, עצם העובדה של הגוי יש בזה חלק, זה פותר מבחורה. אותו דבר ההפך, והנותן לו בקבלה, האתון של הישראל, והוא נותן לגוי, והגוי יטפל והוא יקבל חלק בוולדות. אז גם אם הוולדות נשארו בידי, אותו ולד שהוא בכור, אבל כיוון שהגוי קיבל אחוז מסוים בוולדות, אז יש לו שותפות מסוימת, אז זה מבטל את קדושת הבכורה. פטור מן הבכורה. למה? אומרת המשנה שנאמר בישראל, כמו הקדשתי לי כל בכור בישראל. אלו הפסוקים השונים שמופיעים כאן. אין לנו היום את התורה, אור, הגמרות, בגלל הגשם נעצרו, מחר יגיעו. אבל לא באחרים, כן? בישראל, אבל לא באחרים. הדרשה, איפה יש קדושת בכורה? רק בישראל, לא בגויים. כהנים, כן. אז זה בעצם, זה המשנה הבאה, אנחנו נראה את זה בהמשך. בואו נראה כאן רשי. אומר רשי, הלוקח ובר חמורו, ובחורו, ועדיין הוא במאי אמו, והיידה נקת חמור ולא נקת פרה, מפרש בפרקה תנינה. למה הוא התחיל דווקא עם בחורת פטר חמור של בימת מאה? למה אותו דבר המשנה הזאת תופיע באותה צורה, עם אותם פרטים, חמישה סוגים של שותפות, לגבי בחור של בימה תאורה. אז למה התחיל עם חמור? דווקא להתחיל עם בימת מאה? אומרה שהיא דאי דדה זוטרה מילי זוטר, אנחנו יודעים קצין זוטר, קטן בארמית. דאי דדה זוטרה מילי שדיניו מעטים, אז רוצים להוריד מהמדף קודם את הדברים שלא צריך הרבה פרטים. איזה דידקטיקה של הוראת מקצוע. כן? זה מעניין, מי שישים לב בשיטת הגמרא, הרבה פעמים יש כל מיני עקרונות שהיא שומרת עליהם. למשל, הרבה פעמים שמדברים בנושא מסוים, אומרים, קודם מדברים על דברים עקיפים, ואחר כך, אחרי כמה פרקים, אומרים, בוא נגדיר את הדברים. לכאורה, לפי הסדר, היה צריך הפוך. זה כמו ש... מורה לשחייה, יש אחד שמתחיל ללמד אותך את כל הפרטים, מה זה מים, מה זה תנועות הגוף וכו', ואחר כך הוא מתחיל עם השחייה. בתלמוד לא כך, קודם מפילים אותך לסוגיה, כמו אותו מציל זורק אותך לים, קופץ אחריך, ואז אומר לך, אתה תראה, אתה מרגיש את המים, אז עכשיו אני אסביר לך מה צריך לעשות. זה שתי שיטות. אז גם כאן הוא אומר, היידה זה זוט רמילי, להתחיל בדבר קל. דזות רמילי, לא הרבה פרטים, פסיק ושדילי, וכל אינך פרקין מיירי בבחור בימה תורה. פרק א' יעסוק רשי כבר רומז לנו בבחור בימה תמאה, פטר חמור, שאר הפרקים, חוץ מפרק, שתי הפרקים האחרונים שיעסקו בבחור אדם, וגם מתווסף לזה מעשר בימה. אין לנו מסכת מיוחדת למעשר בימה, וזה הפרק האחרון של המסכת. אומר רשי, אף על פי שאינו רשאי גיטני מסכת עבודה זרה, דף י' ד' ובמציע, סליחה, ובכל מקום אין מוכרים להם בימה גסה, פני שעושה מלאכה בשבת. כן? כן, כאן, כדי שהוא חוק, כן. מעניין, מה הוא אומר כאן? טוב. והמשתתף לו, שנותנים מעות בין שניהם וקונים בימה. והמקבל בימה, כן, והמקבל ממנו בימה שהחמורה של עובד כוכבים, ישראל מקבלה שיהיו חולקים בוולדות, אבל גוף החמורה על עובד כוכבים. היהודי מטפל בטיפול אחר כך, בראיית המקנה וטיפול בוולדות, פטור מן הבכורה, אם אותו עובר שקנה מן עובד כוכבים או שמוכר לעובד כוכבים בכורו, אינו קדוש, הואיל ויש חלק לעובד כוכבים בו או באימו, שנאמר, הקדשתי לי כל בכור בישראל, אבל לא באחרים עובדי כוכבים. מעניין, יש שלושה פסוקים. רש"י מביא פסוק אחד של ספר במדבר. הרבינו גרשון מביא את הפסוק בישראל של פרשת שמות, והרמב"ם מביא דווקא בויקרא את הפסוק השלישי, גם כשמדבר בבחור, ודנים בזה למה כל אחד בחר את הדברים. נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, אם כן ראינו כאן את היסוד של המסכת, אבל נשאלת השאלה, למה צריכים כאן חמש דוגמאות? הרי הדברים הם באמת אותם עקרונות. תגיד את הכללים, תיתן דוגמה אחת. שואלת הגמרא, כל עני, למה לי? למה גם המקבל, גם המשתתף, גם כל המוכר, כל הדוגמאות האלו? אומרת הגמרא, צריך את כל הדוגמאות. והגמרא באה להגיד עכשיו מה החידושים שהתחדשו בכל אחד מהדינים במשנה. דאיתנה לוקח, אבא אמינה, למה הוא נפטר? משום דקמייטלה לקדושה. רש"י אומר לקדושה שעל ידי זה היא לא תעבוד יותר בשבת. על ידי זה הוא מנתק אותה מקדושת השבת. כל עוד שהבהמה בידי היהודי, הרי לא תעשה מלאכה גם בהמתך, ועל ידי זה מפקיע אותה מקדושת שבת. תוספות יש לו כאן שאלות, הוא רוצה להגיד שהפשט הוא מקדושת הבכורה.
אבל פה הוא מביא אותו לקדושה.
מה?
פה הוא מביא אותו לקדושת שבת, דוקר.
כן. דיתן, אבל מינה, למה הישראל נפטר לגמרי ולא כאן משור כמייטלה? כי כאן ההפך, הוא מביא אותו לקדושה. אז לכן הוא נפטר. בעצם זה פרס שהיהודי לא צריך לתת בחור. הרי בעצם הוא מפסיד. אם יש לו שותפות, מה עושים היום? היום אין לנו אפשרות לקורבנות. אז באמת, הכלל הוא שמוכרים את בהמות המפקירות, מוכרים את זה לגוי, כדי, אם יוולד לי בחור, אני בבעיה. אי אפשר לעבוד איתו, צריך לחכות עד שיפול בו מום. זה מעמסה כלכלית, אז כל הקיבוצים וכל המושבים יודעים, יש מחלקה מיוחדת לבחורות שעוסקות בעניין הזה, שאם יש בחורה, מוכרים אותו לגוי לפני הלידה, כן? כדי שלא יהיה פנצ'ר. אבל, באמת, אומרת הגמרא, דאיתנה לוקח אבא אמינא, משום דקמייטלה, הרי למה באמת אמרנו שהוא נפטר? כי בעצם היהודי מרוויח מזה, משום דקמייטלה לקדושה, על ידי שהוא קונה, הוא מביא את הבהמה לקדושה. אבל היה מקום להגיד, לא, ההפך, שהוא פטור, אנחנו לא קונסים אותו, בגלל שהרי עד עכשיו זה היה של גוי, והוא מביא אותו לקדושה, אז לכן אנחנו פותרים אותו. למה פותרים אותו? מפני שזה בעצם הפסד בעל הבית. אין מקום לקנוס אותו. הוא לא עשה כאן מעשה שלילי, הפקיע משהו. אז אנחנו באים ואומרים, מדורייתא זה ברור בכל מקרה ששותפות עם גוי, אין לנו כאן שום עניין. הייתי חושב מדרבנן, אין מקום לקנוס ולהגיד, לא, למרות שאתה פטור מן התורה, אתה תיתן את זה מתנה לגוי. כי בעצם, לסך לכהן. אז הוא אומר, כאן אין מקום לקנוס, כי הוא לא עשה פעולה שלילית. אדרבה, הוא הביא אותו לקדושה. אין מקום לקנוס. אבל הייתי חושב, אבל המוכר, דקמפקה לה מקדושה, לפי רש"י מקדושה של שמירת השבת, הייתי אומר, אימא לקנסי. נכון, מדאורייתא הוא לא חייב בבחורה, כי יש כאן שותפות של גוי. הייתי חושב שחכמים אכן יקנסו אותו, שיצטרך לבדות את העובר מהגוי ולתת אותו מעל הכהן, כמה שמלן שלא כנסו, וזה פטור מוחלט גם מדרבנן. שואלת הגמרא, טוב, הבנתי למה צריך להגיד גם המקבל וגם הלוקח וגם המוכר. עכשיו, מה זה והמשתתף? למה צריך והמשתתף לא למה לי? למה לא נלמד מהדין הקודם? שמי שלוקח עובר מעובד כוכבים הוא פטור, וכל שכן שותפות עמו. כן? כי יד העובר ממש שותף בו, זה עוד יותר חזק. עונה הגמרא אומרת לפוקי מדרבי יהודה, כמו שנראה בסוף העמוד, אמר שותפות עובד כוכבים חייבת בבחורה. נראה איך הוא עושה את זה. שותפות של גוי בתוך הבהמה איננה פותרת את הבהמה הזאת מדיני בחורה. הגמרא תגיד איך הוא עושה, נגיד, אם הגוי שותף ב-50%, אז מבחינה כספית צריכים לתת לכהן חצי עובר. נראה איך זה מסדרים אותו. וכמה שמלן שפטורה מן הבכורה, כלומר אנחנו לא סוברים כמו רבי יהודה, ברגע שיש יד אקום בבכור, אין לנו קדושת בכורה. לעומת זאת רבי יהודה סובר אחרת, לכן צריך לחדש במשנה שהמשתתף לו הוא באמת פטור לגמרי. לפוקה מדי רבי יהודה דאמר שותפות עובד חכמים חייבת בבחורה. אומרת הגמרא, וכמה שמלן דה פטורה מן הבחורה? אומרת הגמרא, והמקבל למה לי? למה, מה זה קבלנות? שאתה מטפל ואתה מקבל חלק בבחורה, הגוי נותן לך את הבהמות ואתה תקבל חלק בעוברים, אז המקבל למה לי? עונה הגמרא, משום באמת במקבל עצמו אין חידוש, משום דקבאי למתני דין נוסף, הנותן לו, שהיהודי נותן לגוי לטפל בעדר שלו, והגוי מקבל חלק בוולדות שיוולדו, אז כיוון שהוא רצה להגיד את הדין הזה שפטור מבחורה, לכן כתב גם כן בהנותן לו. שואלת הגמרא, גם הקבלה, גם הנותן לו בקבלה, גם הוא פשיטה. אומרת הגמרא, והנותן לו בקבלה, למה לי, למה את זה צריך? הרי כבר אנחנו מבינים שיש יד של הגוי. סלקא דחמינא, הואיל ועיקר בהמה דישראלי. כיוון שהבעלות של הבהמה זה של יהודי, ליקנסי, אנחנו בוא ונקנוס אותו במציאות הזאת שאתה נותן לו לטפל בעדר שלך, וכל מה שיוולד תקבל חלק מהוולדות, אז יבוא בן אדם ויגיד, דילמה אתי לחלופה במחיתה, שיגידו גם בהמה שכולה בבעלות ישראל היא פטורה מהבחורה, כמה שמלן, באתנה לשמיע לנו שהוא פטור. כן, אז יש כאן בתוספות, טוב, אולי נראה קצת את התוספות, כי הרבה זמן אין לנו להתעכב. אומר התוספות, טוב, אולי נעזור עכשיו את התוספות, כי זה באמת ייקח לנו זמן. בסדר, אז נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, תנן התם, אנחנו באים לנושא של מחירה לגוי של בהמות גסות. אסור למכור בהמה לגוי, זה למדנו במסכת עבודה זרה י"ד, וכאן הגמרא נכנסת קצת לשאלה שהיא לא קשורה לבחורה, אבל איידה שדיברנו, אף על פי שאינו רשאי, אסור לא למכור בהמות, הזכירה המשנה, אז הגמרא מפתחת את הנושא. נן התם. מה? לא, לאו דווקא, זה לא קשור לקורבנות. כן. למה? כי אם אתה גורם לכך שאתה מוציא אותו, הבהמה הזאת, אז הגמרא בסוף מגיעה למסקנה, שמא תמכור את הבהמה בכניסת השבת, ואז הגוי ירצה ממך טסט, לנסות את זה, ואז אתה תיגרר, לא תשים לב, תחמר בשבת. אז נן התם, למדנו לגבי עבודה, במסכת עבודה זרה, לגבי איסור מכירה של בהמות לגוי. רבי יהודה מתיר בשבורה, בן בתירא מתיר בסוס. שני דינים. רבי יהודה אומר, אני מתיר למכור בהמה שהיא שבורה, אז את זה אני מתיר, אין חשש שמא יעשה במלאכה. גם אין, ברור אם שבורה היא מיועדת לשחיטה, אז אין כאן עניין לנשוי, כמו שמסקנת הגמרא. ולפי גם אבא מינה, מה החשש שמה, שמה הוא יבוא, שהוא מוציא אותו מקדושת השבת, שמה הוא יזכיר או ישאיל לו, ואז הגוי יעשה איתו מלאכה בשבת. כי בשבורה לא שייך מלאכה, אז לכן רבי יהודה מתיר למכור במימה שבורה. אז לא, אין חשש שמה יעשה מלאכה, שבורה לא, מה זה שבורה? רגל שבורה, היא לא יכולה לתפקד. ובן בתירא מתיר בסוס, למה בסוס? כי דרכו של הסוס עיקר מלאכתו להרכיב בני אדם, ומדאורייתא מותר לרכוב על בהמה בשבת. מדוע? זה לא מחמר, חי נושא את עצמו, סוגיה בשבת, צדיק ד', חי נושא את עצמו, ברגע שהאדם רוכב על הסוס, אז בעצם הוא נושא את עצמו, לכן אין כאן איסור. רק מדי רבנן גזרו שמה יחתוך ענף בשביל שעות, גזרה. אז לכן, אם זה סוס, הוא לא מיועד לעשות מלאכה בשבת, הדבר היחידי שתרכב עליו להתפלל מנחם.
אם כל האיסור זה בגלל שיכנס לכניסת השבת, אז יכול לאסור רק בשבת.
אז כנראה שנכון, הגמרא דנה בזה, דנים בזה, שזה קשה להגביל בני אדם. מעניין, לכאורה זה חומרה יתרה. ברגע שתתיר, תתיר, אז זה כבר מתפשט על הכל. יש דברים שחכמים ירדו, כנראה שהם טעמים נסתרים גם בזה, אבל נראה לי שהם ירדו לסוף המציאות הזאת, שברגע שאתה מתיר את המסחר, אין גבול.
מחמר זה רק שיש מסע לחמור.
כן.
בלי מסע זה לא מחמר? אני רוצה להודיע שאין עליו מסע.
לא, מחמר זה לא מחמר.
זה לא מחמר.
צריך לשאת משהו. כי אחרת מה מועיל חי נושא את עצמו? אז הוא, אבל הוא נותן כל הזמן בעיתות לחמור, זה מנהיג אותו. כן, כי אין חשש של אין עניין של חילול שבת, אומרת הגמרא. יפה, אז מה ראינו? הוא נכנס עכשיו באמת פסק זמן בעניין הבחורה לסוגיית מחירת בהמה בשבת. היא באה אליו, אז ראינו שרבי יהודה מתיר בשבורה, כי איננה מיועדת לעבודה, וממילא אין לנו בעיה עם שבת, וכמו כן, בן בטרה מתיר בסוס. עכשיו לקחו מקרה שלישי, שהוא משהו גבולי. עובר. מצד אחד, מה בעובר? אם זה מצד עבודה, הוא לא עושה עדיין עבודה. אבל יש לו פוטנציאל, יגדל, עוד שנה הוא כן יעשה עבודה. אז בא אליו, הוא בא, ומה לי אמר רבי יהודה? האם רבי יהודה יתיר, כמו שהוא מתיר בשבורה, הוא יתיר גם בעובר? למה? עובר נעמק, כשבור דמק. עכשיו, במציאות של עכשיו, של החודשים האלו, הוא לא בר עבודה, אז אין חשש. עוד דילמה, אז כל הבעיה היא בזמן הקנייה והמחירה. אחרי שזה של הגויים, פוקע ממנו האיסור של עבודה בשבת. מעניין, כאן יש כאילו איזה רגש שהגוי הזה לא להפקיע ממנו קדושת השבת, רשי אומר. כאילו זה כמו שאתה גורם לעבד כנעני, אסור למכור אותו לגוי, שאתה מפקיע אותו מקדושת המצוות שהוא חיה בו. כן, טוב. אבל כאן זה מצאת הגזרה של שבת.
זה אמר רק לרבי יהודה שאלה שאני גם ללבוד.
מה?
מה
שאמר
לא שייך מחמם בעובר. אם זה...
לא, כי... מה?
עובר.
שגם לפי חכמים בעובר, לא, אבל חכמים לא יתירו אפילו בשבורה, כלומר הם לא יתירו את הדברים. אז מה פתאום בעובר תתיר? הם אמרו הכל, אנחנו לא מתחילים לפתוח את הרצועה, אז כמו ששבורה לא, אז גם עובר לא, לא פחות. אז אם כן, מה צדדי הספק? תמה דה רבי יהודה תם משום דה שבורה הוא, ולכן הוא בר נמי כשבור. לא ראוי למחה. עוד דילמה, דה שבורה לאו היינו אורחי. אנחנו חוששים, בשבורה אין מקום לחשש, כי כולם רואים רגל שבורה, מבינים שזה חריג. זה לאו דרכו בעבודה, זה בולט. אז לכן לא יבואו להתבלבל על בימה רגילה. אבל... לגבי עובר, לא ניכר. הכוון דיינו אוכק, זה הדרך רגיל שכל בימה שלב מסוים, איך אומרים? הילדים חושבים שאבא נולד גדול, אומר אבא, מה, גם אני הייתי ילד, מה אתה חושב? אז אם כן, אומר, קורא לזה דיינו אוכק. כלומר, כאן יש מקום כן להתבלבל, זה פוטנציאל, הייתי חושב, כוון דיינו אוכק, לאו שבור. תשמע, באה הגמרא מנסה לפשוט את זה, והיא דוחה כל מיני ראיות, ואחר כך, עד שהיא מגיעה בסוף לראיה מסוימת, הדף הבא יהיה ככה, הרבה תשמע, לפתור את הבעיה מה דין עובר, ודחיות עד שנגיע למסקנה. ואחר כך הגמרא תעשה בדיוק הפוך, מהלך הפוך, איקא דאמרי שהכל הולך, אותו מהלך שנלך הפוך, מה שיהיה קושיה יהיה ראיה, מתחילים בהפוך על הפוך, ואז הכל מתהפך. מה שקושיה ראיה, מה שתירוץ, זה קושיה. אנחנו הולכים במהלך הראשון. תשמע, כתוב במשנה שלנו, והמוכר לו, מי שמוכר לו הוא בר, אף על פי שאינו רשאי. אז אם כן, רבי יהודה לא הגיב כאן, היה צריך להגיד, ורבי יהודה מתיר, כמו שהוא מתיר בשבורה. אז אם הוא לא אמר, זה סימן שבעובר אין את היתר הזה. רבי יהודה, תשמע, כתוב המוכר לו עובר לגוי, כל החמישה דברים, אחד מהם המוכר, אף על פי שאינו רשאי, כתוב אינו רשאי. אז מה רבי יהודה היה צריך להגיד? אם הוא סובר שעובר זה כמו שבורה, הוא היה אומר, להצביע, להגיד לא, אבל אני סובר שזה כן מותר, כמו שבורה. ואם הוא לא אמר, סימן שעובר זה רגיל. אומרת הגמרא, ולא פליג רבי יהודה, אומרת הגמרא, רגע, רגע, ולהתאמך, שאתה באמת סבור שרבי יהודה לא חולק במשנה, אז מה שהוא אומר בהמשך, המשתתף לו והמקבל, מי שעושה שותפות עם הגוי, או מקבל ממנו, זאת אומרת, לטיפול בבהמה ומקבל חלק בהולדות, או ההפך, זאת אומרת, היהודי מקבל מהגוי, או הגוי מקבל מהיהודי, שהם פטורים מהבכורה, דלא קטני. לא כתוב שרבי יהודה חולק, אך אינמי דלא פליג רבי יהודה, בוודאי הוא חולק, כמו שנראה בסוף העמוד, שיטתו של רבי יהודה, שאם יש שותפות של גוי, או בהם או בבלד, אז הוא חייב בבחורה, ולא כתוב שהוא חולק, אלא מה? אלא פליג ולא קטני. המשנה שלנו לא מתייחסת לדעתו של רבי יהודה, אז כך שאין להביא מכאן ראיה. אך אינמי פליג ולא קטני. המשנה אצלנו, אם היא התייחסת רק לדעתם של חכמים, מנסה הגמרא מקור אחר, תשמע, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן העובד כוכבים, וילדה בכור, אז מי שמקבל, מה זה מקבל? לטפל, כמו שהסברנו במשנה, כן? אז הברייתא אומרת, מי שמקבל מגוי עדר לטפל בבהמות, או בהמה אחת, מפקירה, וילדה לו בכור, אז הוא לא קדוש בקדושת הגוף. למה? מפני שהוא לא קיבל את כל הולדות, הוא קיבל רק חלק מהולדות, אז חצי שייך לגוי. אז מה עושים? רבי יהודה אומר, הנה רבי יהודה, מעלים אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. יש כאן ממון כהן, אין בו קדושת בכור, אבל הוא צריך לשלם. זה מה שאנחנו אמרנו, שרבי יהודה אומר שהמצב של שותפות הגוי לא מפקיע את הצד הממוני של קדושה, של מתנת הבכורה. והנותן לו בקבלה, ההפך, יהודי נותן לגוי שיטפל בעדר ונולדים בכורות ביניהם, אף על פי שאינו רשאי. הוא עבר על תקנת חכמים, קונסים אותו שהוא יבדה עד 10 בדמיו, אפילו אם שווה פי 10, וייתן לגוי. כן? אם הגוי לא רוצה, הוא אומר, לא, מה, אני אתן לך פי 2, אתן לך פי 3, עד שיבדה כנס, ונותן כל דמיו לכהן. אז לפני שאנחנו הופכים את הדף, נראה כאן רשי, כמה רשים חשובים. נראה כאן, נשתדל, הרשי הראשון בגמרא, מה יתלה לקדושה שתהיה שובטת בשבת כיוון דמצווה וידליקה למקנסי. הרי הוא מביא אותה כשהוא מקבל, כן, שהוא קונה, לוקח בחור, אז הוא עד רבה אין מקום לקנוס, אבל כשהוא מוכר אימא לקנסי לבדות העובר מן עובד חוב מן עובד כהן. מדי רבי יהודה דאמר לכמה נקבל בימן עובד קרובים, מעלים אותו בשוויו ונותן חצי דמה, מה שכרגע למדנו. ועיקר בהמה גוף הבהמה וחצי ולדות. דיל מעט יחלופה בהמה אחריתה, שאין לו עובד כוכבים חלק בה ולא בוולדותיה, ועתי יבוא למפטר אינה מבחורה. תנן אתם, מסכת עבודה זרה, רבי יהודה מתיר בשבורה, למכור לגוי, בהמה שנשברו עגלי המקום, שלא נחשדו על הרביעה. כן? כמובן, כי הגויים חשודים הרביעה, אז אסור לך להכשיל גוי בעניין של הריות. הוא בן בתירה מתיר בסוס שאין עושים בו מלאכה שיהיה בו חיוב חטד. סתם סוס לרכיבה עומד, והרוכב בשבת אינו, מה זה ההי הזה, כן? והרוכב בשבת, זה הי, מה זה ההי כאן? כן, זה בשיטה מקובצת. טוב. אינו חייב, אלא משום שבות. והחי נושא את עצמו. ובר מה יאמר רבי יהודה למוכר עובד כוכבים שערי הוא אסור משום דשבורה ואינה ראויה למלאכה, ובר נמי שבורו אצל מלאכה עודים לשבורה לה ואינה רוחה. שימו לב רשי איך מסביר שעובר בהמה עליו רוחה, כן, דין מהשבורה עליו ואינה רוחה. זאת אומרת למה רבי יהודה מתיר בשבורה? כי זה לא דרכה, אז אין מקום שאנשים יתבלבלו. ובאימה להיות שבורה, לכך דבר חידוש, הוא לא עתיד לחלוף ולהתיר מחירה שלמה. תשמע דמיירה באובק, תנאי נורשה משום מלאכת שבת, ולתמך המשתתף לו דקטן מעתית עניין בחורה דפתור לו, קטני רבי יהודה מחייב, אכן עמד אלו פליג, וחזינה לכמן דפליג. רבי יהודה אומר, המקבל באימה וילדה בחור מעלים, ונותן חצי דמיו לכהנה, וגושת הגוף לא קדוש שיקרב למזבח, הואיל וחציו לובד כוכבים. כמובן, רבי יהודה לא חולק טוטלית שיש בזה קדושת בחורה, עד כדי כך של קדושת הגוף. כי יש כאן שותפות של גוי, אז זה לא יכול, אבל בדמים יש בכל אופן. סליחה? כן. והנותן לו בקבלה, נמי לו קדוש קדושת הגוף, הואיל וחציו לובד כוכבים, פטור מן הבחורה. ועד יעיף כל דמיו לכהן, כנס ההוא שכונסים אותו. לפי שמחרה לעובד כוכבים והנותן לו בקבלה, אף על פי שאינו רשאי, כלומר, שאינו רשאי להתנו לו לעובד כוכבים במתנה, כונסים אותו, אם ולא חש לדברי חכמים. טוב, אנחנו עוברים לדף ב' עמוד ב'. אז באה הגמרא ומדייקת. מה שאמרנו, הגמרא רוצה עכשיו להוכיח. מה שאמרנו, אף על פי שאינו רשאי, מה אליו? העובר. אף פי שהוא לא רשאי למכור את העובר. אז אם כן, לכאורה אפשר להוכיח שגם לרבי יהודה אסור למכור עובר. אומרת הגמרא, לא, לא מדברים כאן על מכירת העובר, אלא על מכירת הבהמה. שאלת הגמרא, אם תבדוק את הלשון, איך אתה יכול להגיד שזה הולך על הבהמה, והדמיו קטני, ולא דמיה, אם מדברים על הבהמה, זה נקבה, בהמה שיולדת, האמא, היה צריך להיות דמיה, כן, איך לשון הבריתה, המקבל בהמה ולעובד כוכבים וילדה בכור, מעלים אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן. אז אם כן, רואים שמדברים, מעלים אותו בדמיו, והדמיו כאן, עונה הגמרא ואומרת, תיקון, הברייתא לא מדויקת, ני בברייתא דמיה, ובאמת זה הולך על הבהמה. שואלת הגמרא, והנותן כל דמיו לכהן קטנה, ואם זה הולך על הבהמה, כהן מעביד אתי. הרי בבהמה אין לו כלום, יש לו בבלד. הנושא הוא כאן האימא. לכהן אין שום דבר באימא, יש לו מבלד בקדושת הבכור, זה הכל. אומרת הגמרא, אחא במעסקינן, עונה הגמרא ואומרת, הברייתא הזאת מדברת כגון דאיב לי בהמה מעברת לפתומה. הישראל נותן לגוי בהמה מעוברת כדי לפתם אותה. אז הרווח יהיה גם במה שיטפל בבהמה עצמה, וגם רווח מהפיתום, וגם מהעובר שיוולד. דמיגו דקנסינה להבימה, שהוא עבר על העניין לתת לגוי חלק בבימה, כן? קנסינה מהעובר, כיוון שנתן את אמו ועבר תקנת חכמים, אבל באמת מוכר עובר לבד, אין ראיה. אולי כאן, כיוון שיש כאן תערובת של בימה גסה שאסור למכור לגוי, אז כיוון שהוא עבר על זה, כבר קונסים אותו גם על העובר, כי הרווח שלו הוא גם על הפיתום וגם על העובר. אבל מכאן להביא ראיה, כשאתה מוכר עובר לבד, אין להביא מכאן ראיה. אמר רב אשי, תשמע, רבי יהודה מתיר בשבורה למכור אותו, למה? מפני שאינה יכולה להתרפות. אין מקוש נחשה שמה יבוא לעבוד בשבת. כאן בברייתא הזאת יש תוספת. עד עכשיו דיברנו רבי יהודה מתיר בשבורה. שבורה זמנית או שבורה לא זמנית, כרגע היא שבורה. לכאורה, גם אם היא תבוא ותתרפא, אבל בברייתא הזאת יש כאן נקודה שיכולה להבהיר לנו את הנושא של עובר. כי עובר, זה ברור שזה זמני. זה רק בגלל שעוד אסור לו לעבוד, לפי חוק עבודה אסור רק... כן. הוא עובר, הוא לא יכול לעבוד, אבל ברור שבדרך כלל הוא יגדל ויוכל לעבוד. אז לכאורה הברייתא הזאת מורה לנו שבעובר זה מותר. כתוב, רבי יהודה מתיר בשבורה, מפני שאינה יכולה להתרפות. אז רב אשי מדייק, בוא נדייק, יכולה להתרפות, אסר. אז רבי יהודה היה אוסר שיבוא להתבלבל עם בהמה רגילה, לבוא למכור לגוי בהמה רגילה, והוא בר נמי, כי יכול להתרפות נמי. אז רבי יהודה לא מתיר לפי זה בעובר, כי אם כל העניין שהתיר רבי יהודה רק בשבורה שלא מתרפא, אז הוא בר, כן מתרפא. אומרת הגמרא, שמה מינה, באמת, ההוכחה שגם לרבי יהודה אסור למכור עובר לגוי. מה שהוא התיר זה רק שורה ולא עובר. עכשיו, כל מה שלמדנו עד עכשיו, היא קדמתנה להפוך. אז גם הכל התהפך. למה? והיא קדמתנה לה, מה ששאלנו אם לרבי יהודה מותר למכור עובר לגוי, אז השאלה המתניתין, לא על רבי יהודה. כתוב במשנה, והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי, אז צריך, מה אמרנו, פטור מבחורה, נכון? זה הדעה של המשנה, דעת חכמים, לא רבי יהודה. אומרת הגמרא, למה מתניתני דלא כרבי יהודה? דתנן, רבי יהודה מתיר בשבורה, והוא בר, הרי כן דומה לשבורה. כן? למה? כי שניהם לא ראויים למלאכה. אומרת הגמרא, לא. זה המהלך, אותו מהלך שהלכנו קודם, זה הולך על המשנה והכל מתהפך. אפילו תימה דרבי יהודה, באמת המשנה שלנו כמו רבי יהודה, יש לחלק בין שבורה לעובר. למה? שבורה, לאו היינו אוכי שתהיה מהשבורה, אז לכן באמת הוא סובר שלא, אבל עובר, דיינו אוכי, רבי יהודה יודע. לכן אסור למכור לגוי. תשמע, רבי יהודה אומר, המקבל באימה לטפל בה מן העובד כוכבים וילדה, וילדה בחור, מעלים אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן. אבל הוא בעצמו לא קדוש כמובן בקדושת הגוף. רק קדושת דמים. והנותן לו בקבלה למי לגוי, אף על פי שאינו רשאי, בגלל העניין של באימה גסה למכור, קונסים אותו שיבדה מהגוי עד עשרה בדמה ונותן כל דמה לכהן. מה אליו? מה שכתוב אף על פי שאינו רשאי, זה הולך על העובר. אז לכאורה משמע שרבי יהודה אוסר למכור עובר. אומרת הגמרא, ואז משנתנו היא לא כמו רבי יהודה. אומרת הגמרא, לא, הבימה, זה הולך על הבימה. שואלת הגמרא, והדמיו קטני, אי אפשר להעמיד את זה על הבימה, הרי כתוב דמיו, תני דמיה, ואן נותן כל דמיו לכהן תנה, והיא הבימה, הכהן מה יביד את תה. אך במעסקינן כגון דהייב לי בימה מעברת לפתומה, והוא יטל רווח גם משבח הפיתום וגם מהעובר. דמיגו, באמת העיקר האיסור זה על הבימה ולא על העובר. דמיגו, דקנסין על הבימה, קנסין על העובר. אמר רב אשי, בוא נפתור לך את הבעיה, אם משנתנו כרבי יהודה או לא. אמר רב אשי, תשמע, רבי יהודה מתיר בשבורה, מפני שאינה יכולה להתרפות. אז אין חשש, אנשים אין חשש שיעבדו בה, וממילא גם לא יתבלבלו בבימות אחרות. יכולה להתרפות, אסור. והעובר הזה נמק, יכול להתרפות דם, יש מאמינה שאסור למכור עובר לפי רבי יהודה. יפה. זה מהלך שני. איבא אליהו. מחר בימה שאינה מעוברת, בימה לעובריה. את גוף הבימה הוא לא מחר, הוא רק מוכר את הולדות שעתידה להתעבר מהי. תיבאי לרבי יהודה, תיבאי לרבנן. תיבאי לרבי יהודה אם מותר למכור או לא. עד כאן לא שרי רבי יהודה, אלא בשבורה. דלה עתיה להחלופי, לא יבואו להחליף שבורה בבימה שלמה. מפני שכמו שאמרנו, רואים כולם, זה בולט מאוד שהיא שבורה, אבל שלמה דעת על החלופי, אם הוא מוכר בימה שלמה לעובריה, בימה שהיא עדיין לא מעוברת, הוא מוכר אותה לעובריה, ואם תתיר למכור בימה כזאת, זאת אומרת לא מצד בחור, אנחנו מדברים מצד איסור מחירה בימה גסה, הוא מוכר את העוברים שיוולדו, כרגע עוד אין כלום, אז אבל בימה שכאן יש מקום חשש דעתי לחלופי. עשר, כי אין כאן דבר בולט על מה כשתיוולד הבימה אחרת וידי בידי הגוי, אף אחד לא יודע את הפרוצדורות, איך הוא מחר אותך, מחר אותה רטרואקטיבית או בדיעבד. עוד אילמה, זה מותר. למה? מה שבורה דפס קמיני, הוא לא שיער כלום לעצמו, אלא מחר אותה לגמרי, רבי יהודה מתיר, כל שכן שלימה דלה פסקה מיני. הרי הוא השאיר את הבימה אצלו. הוא לא נתן שום דבר מהבימה, מגוף הבימה, רק את עובריה שתדבר אחר כך. אז לכן השאלה תהיה, האם מותר למכור בימה שאיננה מעוברת? הוא לא מוכרת לא את הבימה, את העוברים העתידים לבלד. אז לפי רבי יהודה יש כאן ספק. תימאי לרבנן, האם מותר למכור מצב כזה? עד כאן לא כעשרי רבנה למכור בימה לגוי, אלא בשבורה. למה? דפסקה מיני. אין לו יותר כלום. הוא מוכר את הבימה, אז יבוא כאן להתבלבל מבימה רגילה. אבל אם הוא בוחר שלמה לעוברים, דלה פסקה מיני, אולי זה מתירים. או דילמה, חכמים סוברים לסור מחירה. ומה לשפורה דלא עתיה לחלופי עשרי? כל שכן שלמה, שכאן יש מקום להתבלבל בבימה הזאת, שהיא שלמה, יבואו יגידו, אני ראיתי את הרב שלי מוכר לגוי, הוא לא ידע את הפרוצדורות, שהוא מתכוון רק לאותם מוברים שיבלדו אחר כך. יבואו לחליף, שואלת הגמרא, שואלת הגמרא ורבנן, משום אחי הוא שלא יבוא לחליף, והתניה, אמרו לו, חכמים אומרים לרב יהודה, שהוא יתיר למכור שבורה, והלא מרביעים עליה והיא יולדת על השורה. זאת אומרת, משום עובריה היא. אז רואים שלפי חכמים, הם כאילו שואלים אותו, כל הסיבה שאנחנו אוסרים בשבורה, בגלל שנכון, לעבודה היא לא מתאימה, אבל היא יכולה להתאבר, והרי אתה יכול, גורם לכך שאתה מוכר בהמות לגוי. אז אם כן רואים שלפי חכמים, אסור למכור בהמה, גם אם כרגע היא לא מעוברת, את העוברים העתידים להיות. זה הרי הטעם לסור, עונה הגמרא ואומר, מה? כן, אסור למכור, וזה מה שהם טוענים לרבי יהודה. עונה הגמרא ואומרת, אחי כאמרי לי, חכמים אומרים לרבי יהודה ככה, טעם עדידן, משום דעת יעני חלופי בהמה. אנחנו באמת סוברים, למה אסור למכור בהמה לגוי, בהמה גסה, שאפילו היא שבורה מפני שמה יבוא להחליף בבימה שלמה. אלא את, מה הייתה משרית למכור שבורה מפני שאין יכולה להתרפות? לכן אתה סובר כמאן דזבנה לשחיטה, אז כל האנשים לא יתבלבלו, כמו שאדם מוכר בימה לשחיטה, אז כולם רואים, לוקחים אותה מנקודת המחירה למשחטה, אז אין מקום לגזור, כמאן דזבנה לשחיטה. אבל לדבריך, הלא מרביעים עליה ויולדת, וכיוון דמרביעים עליה ויולדת, מה השאלה? אז הגוי יישא אותה. לכן זה שהיא שבורה, זה עוד לא אומר שהוא לוקח אותה למשחטה. ואמר לו, רבי יהודה אומר, איך אומרים? אם לסבתא יהיו גלגלים, איך שתלד? אני סובר שבימה שבורה לא מתאברת. למה? כי היא לא סובלת את הזכר. אין לה כוח לעמוד בהזדווגות הזאת, אז היא דוחה את הזכר. כן, אין לה תאווה כזאת, רק המציאות הזאת שהיא לא יכולה לעמוד כמו שצריך, היא לא תיתן לזכר, היא תתחמק ממנו. אמר לו שדה לא מקבלת זכר, כיוון שבורה היא לא מקבלת זכר, לכן הוא סובר כמוכר בימה לשחיטה. שבורה אין מה לעשות. מה? איך? איך? זה שלא מתאברת. הוא אומר לך שתתאבר בלשון, כמו שאומרים, אם לסבתא היו גלגלים. זה לא יכול להיות דבר כזה. שבורה, שבורה. שבורה. השבורה, היא לא יכולה, מבחינת מעשה הזיווג, היא לא יכולה. זאת אומרת, אם חס ושלום בן אדם יש מצב של נכה או משהו כזה, כן יכולה להתאבר, כי יש לה רצון לבלד, יש לה רצון לעצם העניין, אבל בהמה היא לא יכולה לעמוד, אין לה מעקפים לכל הקשיים. אתה לא יכול להמשיך הכל יהיה דורש.
רגע, ואם אני היום, יש לי
יותר
מדי אנשים שבורים, אני יכול וטרינר.
יש וטרינר היום.
אז היא יכולה לעמוד טוב.
אז היא כבר לא שבורה.
אז היא כבר לא שבורה.
רגע, אם אתה הביא את ריפאת אותה, ריפאת אותה, נו, אז מה הבעיה? זאת אומרת, הרגליים שבורות, רק הוא עשה לה סטנדים. אז כבר... נו, אתה כבר בעצמך אומר לכאורה. ואמר לה, הוא לך שתלד. כשהיא תלד, תבוא נשוחח בזה. זה לא יקרה אף פעם. זה בערך שלך שתלד. זה לא מקבל את זכר.
מחלוקת במציאות.
מה?
כאילו מחלוקת במציאות, כן או לא.
היום באמת כן יכולה להתאבר. יש וטרינר, שהרי היום עושים הזרעה מלאכותית. השאלה אם זה משתנה. כן, טוב. תשמע, בוא נראה במשנה שלנו, כתוב, הנותן לו בקבלה, מי שנותן לגוי את הבהמה שלו, שהוא יגדל, יראה עם העדר ויטפל בוולדות, פטור מן הבכורה. למה? כי הוא נותן לו חלק בוולדות, ולא קטני אף על פי שאינו רשאי. הרי לכאורה, הקבלה זה מכירת מחצית העוברים שהוא נותן לגוי. ומדלו תני אחי, כיוון שהוא לא כותב, אף על פי שאינו רשאי, משמע שמותר למכור בהמה לעוברה, כי לא אמרה אף על פי שאינו רשאי. שואלת הגמרא, ולתמך שכל מקום שכתוב, שלא כתוב אף על פי שאינו רשאי, מותר למכור? מה שלמדנו המשתתף לו, דלק תני, גם כתוב מי שמשתתף איתו בשותפות, גם לא כתוב אינו רשאי, אכן עמד רשאי. כן, זה גם כן, זה לא ראיה משנה, היא לא רוחלת שבכל מקום היא חוזרת לסוגיית עבודה זרה עוד פעם. אף הפי שאינו רשאי, הוא כבר נקט את זה בנקודה אחת ולא חוזר על זה. שומרת הגמרא, ויש לנו דין, בכלל איך מותר לעשות איתו עסקים, הרי אם יהיה ויכוח, הוא יגיד לו, תשבע. ואז הגוי שבע בשם עבודה זרה, ואמר רבו עד שמואל, אסור לאדם שיעשה שותפות עם עובד כוכבים, שמה מתוך ויכוח שיש ביניהם, יתחייב להגוי שבועה, ונשבע לו בשם עבודת כוכבים שלו. והתורה אומרת, איך כתוב הפסוק, ושם אלוקים לא ישמע על פיך. לא ישמע על פיך. שם אלוהים אחרים לא תזכירו, ולא ישמע על פיך. אז זהו, אז יש כאן איסור, שאתה גורם לו להישבע, כן? אז מה מוכח מכאן? שיש איסור להשתתף עם הגוי, למרות שבמשנה לא כתוב המשתתף אף על פי שאינו רשאי, אלא תנא מכירה והוא הדין לשותפות. הוא לא חוזר כרוכל על כל אף על פי שאינו רשאי. הוא אמר את הפרינציפ, הנושא שלנו זה בכורה. נכנסנו דרך אגב אף על פי שאינו רשאי בעניין הראשון, אבל הוא לא חוזר על עצמו הכל. אכן עמי תנא מכירה והוא הדין לקבלנות. ומה ישנה מכירה דנקת? למה במחירה כן אמר אף על פי שאינו רשאי? דעיקר האיסור הוא במחירה, אחר כך כבר הוא לא צריך לבוא לפרט עוד פעם. תשמע, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן העובד כוכבים וילדה, זאת אומרת, הגוי נותן לו בהמות לטפל, תמורת ולדות שהוא יקבל. מעלים אותו, הבחור הזה שהיא ילדה, מעלים אותו בשוויו ונותן חצי דמיו, זה שיטת רבי יהודה לכהן, והנותן בקבלה אף על פי שאינו רשאי, קונסים, מה קונסים אותו? עד עשרה בדמם תן כל דמיו לכהן. חכמים אומרים, יד עובד כוכבים באמצע, פטורה מן הבכורה, וכך נעבור כמה שורות בדף ג', מה אליו? מה שקונסים אותו לבדות זה הולך על הבהמה, אז רואים שגם מי שמוכר בהמה לעוברה, אנחנו קונסים אותו. לא אומרת הגמרא, לא העובר, בגלל זה הולך על העובר, אבל משום מה שעתידה להתעבר, אנחנו לא קונסים. די כאן, עמד כאן, קונסים אותו עד עשרה בדמיו. שמע מינה שרק משום העובר קונסים ולא משום הבהמה. ומה שאמרנו שקונסים אותו עד עשרה בדמיו, מסייל לי לריש לקיש. דאמר ריש לקיש, המוכר בימה גסה לובד חורים, כוסים אותו עד עשרה בדמיה, וגם חכמים שם לא חולקים אלא לעניין בכורה, אבל לא לעניין כנס מודו. כן? עכשיו אנחנו נראה קצת הלכה, נשלים. אבל אני רוצה כאן, לפני שאנחנו פותחים את ההלכה, יש לנו השלמה קצת מהלכות בשר וחלב. עוד קצת בזמן האחרון פיגרנו בקריאה. אבל לפני כן, כמה יש לנו? עוד 12 דקות. רש"י. כן, אני רוצה עוד כמה שורות ברש"י. אומר רש"י, אומר באמצע עמוד בבית עמוד בית, אומר רש"י מול ככה, פחות או יותר מול התוספות שמה, לעולם תמה דרבנן משום חלופי, וצריך למיבאי כיוון דלה פסקה מיני, יקלה מהם הלואת חלופי במחירה גמורה, ואחי גם רבן רבי יהודה, כמאן דזבנה לשחיטה דמי, ולא יקלה מיחש לחלופי, דמאן דחזי ידע דלא מזבינה אלא לשחיטה, ולא יבוא למכור בימה אחרת. מה שלה? לצורך, אז הם אמרו לו, אבל אם רבי יהודה אומר, כיוון שהיא שבורה, אמנם היא לא הולכת לשחיטה, הוא ישה אותה לצורך ולדות, ומאן דחזי לה בבית עובד כוכבים, בסוף שנה או שתיים, סבר מותר למכור בימה לעובד כוכבים, ולא שחיטה, תשמע ממתיתין, ולא קטן אף על פי שאינו רשאי, אלמה מותר למכור בימה לעובריע, דעה קיבלה מחירה לעוברים, היא קבלה מחירה לעוברים, זאת אומרת הוא קיבל כדי לקבל, לתת לגוי עוברים, שאין חולק העובד חומי אלא בבלדות, כאן לא פליג עובד חומי בשבח פתימת הבימה. על פיך בגרמת פיך, תנה במחירה אינו רשאי והוא עדין לכולו, מה יש למחירה דנקת בהו, אינו רשאי ונקת בחד המאנח, דעיקר מחירה הוא עיקר איסור אבי המחירת בימה, זה עיקר האיסור שיש לנו במחירת בימה. כן? אומר קרמה אליו הבאימה, כמה רשי קאיה דקן קונסים אותו, קנסים לבדות הבאימה, אלמה מחרת הבאימה לעובריה, דקבלה אינה אלא לעוברים, שאני נותנת את הבאימה לטיפול, אז הוא מקבל חלק בעוברים, קנסים עלי בן לרבי יהודה רבנן, ורבנן לא פליגה לרבי יהודה על עניין בכורה, לא העובר כנסים עלי, שכבר היה במאה מחרו לגמרי, אבל עוברים שעתידה זה לא אכפת לה, דייקנה מידע בו ארכאי כל דמיו לכהן, והיא הבימה כהן מעביד את ה... כן, טוב, אומרת ההלכה. תודה. איפה הגענו? כמה יש לנו? 10 דקות, ננסה לעשות. אז אנחנו ביום ראשון בעזרת השם עושים את הסיום למסכת חולין, ויוצאים מכאן חברינו אלון שהשתתף בשיעור הרבה שנים, עבר לגור בנריה, והוא רוצה להזמין אותנו לסיום, סיור מקדים בנריה, הוא יעשה לנו סיור. לכן אנחנו יוצאים ברבע לשלוש, כדי שנספיק, אולי אם יהיה אפשרות, אז רבי יורם שהוא מייסד היישובים שם באזור הזה, מי שלא יודע יקרא בספרו, אחד השותפים המרכזיים להקמת יישובים, עטרת ונריה גם כן, נריה לא, נווה צוף ועטרת, כן, עטרת תפארת, אז ניסה לסיור מוקדם, ואחר כך נגמור את הדף היומי, נעשה את הסיום, נשתדל שישאר לדף היומי פחות מדף, ויהיה סעודה, שזה גם סעודת הסיום, וגם נזכה אותו בחנוכת הבית. אז לכל אחד שיתפנה, מה? וכמובן, זה העיקר, התחלה, לא מסיימים אף פעם. טוב. לי... ליפה אמר שהוא יביא וצריכים עוד רכב אחד. טוב, אנחנו נראה אם כבר יש אופציה, אם לא יהיה יונתן תוכל להביא,
אני לא יודע.
טוב, תבדקו, אני מקווה, ונראה כמה. טוב, נראה, יש לנו עוד כמה ימים. אתה חושב להגיע?
זה ביום ראשון
רבע לשלוש, חד פעמי. זה מוקדם, מחור לעובר שם. טוב, אנחנו מקווים שזה יסתדר. טוב, יש לנו עוד כמה ימים לבשל את זה. איזה הלכה אנחנו? מה זה? אמצע עבודה. טוב. או, אפשר לפצל. אז אפשר יהיה לפצל את הדבר. זה רעיון. מי שירצה לסיור המוקדם, אבל זה צריך להיות מסודר. טוב, תראו מה אפשר לעשות. יונתן, אתה איש ארגון טוב. נראה. לא, אבל ברגע שיודעים ש... כן, נכון. אני חושב ש... אפשר לארגן רכב יותר מאוחר, זה גם אפשר. לא, לא, הוא אמר... כן, כן, הוא היה אתמול. הוא היה אתמול והוא אמר שהוא יביא את הרכב. טוב, איזה הלכה אנחנו? אנחנו רצינו להספיק משהו. נשארו 6 דקות. איזה הלכה הגענו? אתם זוכרים? קוף למד. כן. טוב. אני חושב זה קוף למד וב הגענו, לא? הנחה בכלי חלבי. או, קוף למד דלת. פרווה בכלי בשרי. ירקות שיבשו זה במחלי חלב. אולי קוף למד ב', מצב א', מצב ב', לא למדנו את זה. טוב, יש לנו הרבה לה של אלה.
קוף למד ב' זה היה בשבת.
כן?
לא.
טוב. אז לא, קוף למד ב' לא יכול להיות שהיה בשבת. טוב, קוף למד א'. פרווה בכלי בשרי או חלבי, בישול ירקות בסיר בשרי. אדם העומד לבשל ירקות או שר תפשילי פרווה כדי לאוכלם ממחלי חלב. רוצה לדעת האם מותר לו לבשלם בסיר בשרי. כתבו הפוסקים בדעת השולחן ערוך שהוא באופן זה שהוא לכתחילה שעומדים אתה לבשל את הירקות והוא בא לשאול אותך לפני שהוא מבשל, על מנת לאוכלם מחלי חלב, אין לבשלם בסיר בשרי בין יומו. כן? יש מחמירים אפילו אינו בן יומו. שלכתחילה קודם בישול הירקות חוששים אנו לדעת הראשונים שסוברים שגם נותן טעם, בר נותן טעם, למרות שזה של היתרה, טעם שני של בשר נחשב כבשר עצמו. אז לכתחילה אסור להרבב עם מחלי חלב. אז מי שבא לשאול קודם, אנחנו אומרים לו, שמע, קח סיר פרווה, תבשל בו. סיר חלבי, אתה רוצה לאכול עם חלב. אמנם, כשהסיר הבשרי שרוצה לבשל בו, הוא אינו בן יומו. לדעת השולחן מותר לכתחילה לבשל את הירקות בסיר זה, אני אומר, אחרי מחלי חלב. יש פוסקים שכתבו בדעת השולחן ערוך, שאף כשהסיר הבשרי הוא בן יומו, מותר לכתחילה לבשל בדרכות על מנת חלב ממחלי חלב. ככה יש רוצים לדעת הרם, חבר שהוא מקל, דעת הרמאי, שאין לבשל לכתחילה ירקות וכדומה בסיר בשרי על דעת לרבמם לוחם בחלי חלב. ואין חילוק מזה בין אם הסיר בשרי בין יומו או אינו בין יומו, שאפילו אינו בין יומו, אין לבשל לכתחילה ירקות על מנת לרבם לוחם עם מחלי חלב. כן? או. עכשיו, ירקות שנתבשלו, שכבר התבשלו. עד עכשיו דיברנו לפני הבישול. בישלת, ואתה צריך פישלת, כמו שאומרים. ועכשיו, ירקות או ביצים שבישלו אותם בסיר בשרי, רוצים להרבבם לך מחלי חלב. מצב ב', דעת השולחן הרוחי בסימן צדיקי, מותר להוציא את הירקות והביצים לערב אותם במחלי חלב, ואין חילוק בזה בין אם הסיר בשרי אינו בן יומו, לבין מקרה שאומר, שאפילו אם הוא בן יומו, כן, היינו תוך 24 שעות בשלו בו בשר, מותר לערב את הירקות בביצים חלב. הטעם לכך הוא שכיוון טעם הבשר הבלוע הירקות הוא טעם שני. איך זה? בישלת בשר, אז הדפנות של הסיר קיבלו טעם מהבשר. והירקות והביצים קיבלו טעם מדפנות הסיר, כמו שהתבהר לאל, מותר להרבבם עם מאכלי חלב. כן? יפה. ואין הבדל אם זה בשרי לחלבי או חלבי לבשרי. דעת הרמה שיש לחלק בזה בין אם הסיר הבשרי בו בשלות הרכות בין יומו לבין מקרה שהסיר בשרי בינו בין יומו. כאשר בשלות הרכות והביצים בסיר בשרי שאינו בין יומו בדיעבד, מותר לערב לחתחילה אחרי שבישלת עם מחלי חלב. אולם כשהסיר בשרי בשעת בישול בין יומו, המנהג לאסור לערב את הירקות והביצים עם מחלי חלב, שאופן זה חוששים לדעת הראשונים שסוברים שגם נותן טעם, בר נותן טעם, טעם שני של בשר, אסור לערבבו עם מחלי חלב. אבל כמובן שמי שאוכל את זה אין לו בעיה, יכול לאכול את זה בנפרד, אחר כך יאכל את החלבי. זאת אומרת, בצלחת נפרדת, באותה סעודה זה אפשר. גם לדעת מחבר. ירקות... בעוף זה יותר קל בגלל, אבל אנחנו לא מחלקים. כן, להלכה לא מחלקים, למרות שבעיקרון היה אפשר להקל. כמובן בעוף זה דרבנן להלכה. ירקות שנתבשלו בסיר בשרי וערבבו במחלי חלב. ירקות שכל מיני פסטה וכדומה נתבשלו בסיר בשרי לאחר בישול ערבו אותם מחלי חלב. מצב ג' לכל הדעות, זה כבר פעמיים בדיעבד, בישלת וערבבת כבר, אז לכל הדעות מותר לאכול תרובת זו, שבאופן זה שבדיעבד כבר נתערבו זה עם זה, פוסקים אנו כדעת הסוברים, שנותן טעם בר נותן טעם, טעם שני של הבשר, אינו נחשב כטעם הבשר עצמו, ואכילתו עם מחלי חלב, אינה נחשבת אכילת בשר וחלב. או, הוא אומר כאן, ועיין בשח, תיארת את זין, הביא דעת המרשל, שרק נתבשלו מותר, כיוון שיש ג' נותן טעם. הבשר נתן טעם בדפנות, הדפנות בירקות, הירקות בחלב או בבשר. אבל אם הירקות ניצלו בסיר ולא נתבשלו במים, יש כאן רק ב' נותן טעם. התערובת אסורה גם בדיעבד מן הדין. חומת אדם, אין חילוק. טוב, זה נושא נוסף. ההמשך של ההלכה בעמוד הבא, אך יש לדעת שדינים אלו שנתברו מחלי פר ושנתבשלו בסיר בשרי או חלפי, שהטעם הבלוע בחלים הוא נותן טעם, בר נותן טעם, ולמים שבישלו בתוכם בשר או שמן שתגנו בו בשר, אף לאחר שהוציאו את הבשר מהמים או מהשמן, אין בהם, ואין בהם כרגע ממשות של בשר, דין המים שמן בשר ממש. ואם מבשלו יתגנו בהם מחלי פר, וכמו במסעדות שעושים פלאפל, אז אם זה השמן שאתה לפעמים מתגן הקניקיות, יש, היום יש הקמדה על הפרדה הזאת, אז יש לנו בעיה, כי השמן יש בו שומניות, אם משהו בחלך פר ומתגנים חצילים בשמן שניצל בשרי, אסור לאכול מחלי חלב, אפילו בדיעבד שכבר הרבו אותם מחלי חלב, התערובת אסורה באיסור בשר וחלב. ברוך אדוני, עולם אמן ואמן.